שלום וברכה. בפרק י"ז ראינו שיח, ער,
כל הלשון,
השיר, בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם. איך אני יודע? כתוב שם כל הזמן, כתוב, אם אני חוזר לפרק י"ז לרגע, אז כתוב, ויהי אברהם, וירא השם אל אברהם, אחר כך בפסוק ג' ויפול אברהם, אחר כך, אחר כך כתוב ויאמר אלוהים אל אברהם, אחר כך כתוב ויאמר אלוהים אל אברהם, פסוק ט"ו, אחר כך כתוב ויפול אברהם, ואחרי זה כתוב ויאמר אברהם, להתבלבל, נכון? אברהם כל הזמן מופיע פה, ואברהם בן שושבנים נימול אברהם. אז מי האיש שכל הזמן מדברים עליו? אברהם. עכשיו אני עובר לפרק י"ח, וירא אליו. אל מי? לא כתוב. וירא אליו השם בלוני ממרא. על מי מדובר? והוא יושב בטח האוהל כל היום. עכשיו, וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער, ויומר. רגע, מי זה? מיכל. מי שדיברו עליו כל הזמן. אבל כל הזמן, בפרק הקודם, באופן עקבי, כמעט בכל פסוק מזכירים את שמו, וכאן באופן עקבי, בכל פסוק לא מזכירים את שמו, אז מי זה בכלל? מי זה? הגעת לפסוק ו. פסוק ו, ויאמר אברהם. הסימן שעד עכשיו מי זה היה? לא אברהם. אני רוצה להבין קצת את הנקודה הזאת. זה לא נקודה פשוטה בכלל. כי הרי יש שאלה בכלל, איך יכול להיות כתוב וירא השם? הרי יש לנו כלל, לא יראני האדם בחי. אז איך הוא רואה? מוכרחים לומר שאברהם באותה שעה לא היה חי. אני אסביר אולי למה הכוונה. לא היה חי. אני רוצה לקרוא לכם בספר ויקרא. הנה יש פה. בפרשת החרמות יש תופעה דומה. תודה רבה. אוף. נו, כן. וידבר השם אל משה החרמות שני בני אהרון. בקרובתם לפני השם ימותו, ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון, אחיך, ויבוא בכל עת אל הקודש. ואל יבוא בכל עת אל הקודש, וכו'. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר מן בקר וחטאת היד העולה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את השעיר אשר עליו וגורל לשם ועשהו חטא, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. אז שמתם לב שיש איזו מילה שחוזרת הרבה? אהרון, יפה. ולקח. מי? לא כתוב. מלוא המחטא גחלי אש מעל המזבח מלפני השם ומלוא חופניו כתורי צלמים דקה, והביא מבית לפרוכת. ונתן את הכתורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות וכו'. זאת אומרת, כאשר הוא נכנס אל קודש הקודשים, הוא כבר לא קם. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד פסוק עוד יותר קשה. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש הצאתו. הפסוק הזה הוא לכאורה אבסורדי. כלומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו אל הקודש. רגע, אבל יש מישהו? הוא. אז אפילו הוא לא. זאת אומרת, בשעה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, כל הפעולה הזאת הוא בטל,
חדל להיות אדם.
הוא חדל להיות הוא חדל להיות אדם, וכל אדם לא יהיה בעולמו. כלומר, העוצמה של ההתגלות שם היא כזאת, שהיא מוחקת את הזהות הפרטית שלו, הוא בטל למקדש. אחר כך, ויצא אהרון, כתוב שם. אותו דבר גם פה. כן? בהתחלה, לפני ברית המילה, אז אברהם קיים. אחר כך, ויראה אליו השם. כבר זה לא הוא. רק אחרי 5 פסוקים, כשהוא צריך לפעול פעולה, וימהר אברהם. ולבקר רץ אברהם. זאת אומרת שיש פה פעולה שהיא מעבר, היא למעלה מן החיים הרגילים. למי?
אברהם.
איפה זה כתוב? אתה אומר שזה אברהם, אני אומר שזה הוא. עכשיו אני אקרא יותר מזה. אתה יודע, כתוב כאן 3 אנשים. אתה יודע מי הם 3 האנשים האלה לפי הזוהר? לא, לפי הזוהר. לא, לפי הזוהר אני שואל. לא, לפי הזוהר אני שואל. הזוהר אומר, 3 אנשים אלו אברהם, יצחק ויעקב. יותר מזה, יצחק עוד לא נולד, ויעקב בכלל מי חולם עליו. זאת אומרת, זה לא שהוא, אברהם לא, הוא לא אברהם. הוא בספירה, הייתי אומר, של הנצח. בנצח יש תמיד אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, הוא עכשיו הופך להיות במעמד של צדיק, מצדיק למעמד של אב. אני רוצה להסביר את זה על פי רש"י, בפרשה שאנחנו נקרא בעזרת השם יתברך השבוע. פרשת וארא. מה כתוב שם? וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב. רגע. מה, אז הכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מתייחס למאורה של העבר, וארא אל אברהם. מתי? בפרשה שלנו כאן, וירא אליו השם. כלומר, כתוב וירא אל אברהם ויצחק ויעקב בל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, ורש"י כותב משהו מדהים. אבל לפני שאני אגיד לכם את דברי רש"י, אני רוצה להזכיר. כתוב שם, וירא אל אברהם אל יצחק ויעקב. מי הם אברהם, יצחק ויעקב לפי הידע שבידכם? האבות, האבות, נכון? אז אני יודע את זה בלי רש"י, נכון? בלי רש"י. מה כותב רש"י על המילה וארא? לא, רש"י כותב אל האבות. רש"י כותב וארא, פירוש רש"י, אל האבות. זה משהו מדהים, רש"י כותב לנו משהו שלא הייתי יודע אותו. הרי אני יודע, כל ילד יודע, וכל משתתף בשיעור בישורות יודע שאברהם יצחק ויעקב זה האבות. אז הרי כתוב אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, חוץ זה כן נכון בנפרד, כן, וירא אליו השם, זה אל אברהם.
יש מציאות של וירא שהשם פקד אלוהי אברהם, השם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ומיד בסמוך לזה כתוב אלוהי אברהם, יצחק, יעקב. יש הבדל בין שלושתם ביחד.
אני מבין.
לבין כל אחד בנפרד.
כן.
לכן כשאמר רש"י אל האבות, התכוון שהם ביחד.
יפה, פירוש נחמד. אבל איך הם יכולים להיות ביחד? הרי כשיעקב היה רק בן 15, נפטר כבר אברהם. קצת קשה. כן, הרי לא כתוב שהוא נראה אל יעקב בחיי אברהם. אבל זה יפה. אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. כשרש"י, קודם כל קיבלתי מרבותיי דבר, כלל גדול ברש"י. כל מקום שרש"י אומר משהו בנאלי, סימן שזה עמוק. עמוק. יש איזה משהו שרש"י רוצה כאן להסביר, לעומק. והערה, ואז תמיד, כדי להבין את דברי רש"י, זה עיקרון שאני חושב שרבי מלובביץ' השתמש בו הרבה, זה מה קשה לרש"י. תמיד צריך לשאול את עצמו, מה קשה לרש"י שמביא אותו לומר את מה שהוא אומר? אז מה שקשה לרש"י זה המילה וירא. כי הרי לא ירא נהיה אדם וחי. תשובה, אל האבות. מכיוון שהם היו אבות, במעלת האבות, זו לא קושיה. עכשיו נעשה ולהבין למה. אז מה הם היו אבות? צריך להבין מה זה להיות אבות. זה לא משנה, ודאי שזה לא בעיניים, אבל על עוד לא יראני האדם וחי, זה גם לא בעיניים. כן? אז כשמשה אומר, הרי נינה את כבודך, הוא לא מתכוון לראות בעיניים. אלא מה? כמו ששם אתה אומר, לא יראני, פה ויראה, זה אותו פועל, זה מציין את אותה פעולה.
הבינני.
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 בסדר. עכשיו אני רוצה קצת להתקדם. מה זה להיות אבות? יש מושג, זכות אבות. אפשר להבין את זה כך, הזכות שהייתה להם, לאבות, שהם הסכימו להיות אבות. כן, מה אתה רוצה?
אבות, פשוט שבתור רגע, אברהם אבינו הבין שהוא הראשון בין אבות של אומה.
יפה, אמת, דבריך אמת, זאת אומרת שגם בפרשה שלנו, הם מופיעים בתור אבות, נכון? כלומר, אברהם מקבל את הבשורה על הולדת יצחק, אז הוא הופך להיות אב. אז יש פה מעלה מיוחדת, ואז רש"י מסביר, איך וערה? בגלל שהם היו אבות. עכשיו אני רוצה קצת להבין מה זה להיות אבות. אבות זה מי שיש לו בן. אבל לפעמים אומרים על מישהו, אתה יודע, הוא הבן של פלוני, לפעמים אומרים הוא האבא של פלוני. כשאני אומר הוא האבא של פלוני, מי החשוב? הפלוני. הבן הוא החשוב. עכשיו, התורה ניתנה למי? לאבות או לבנים? לבנים. שהרי נאמר דבר אל בני ישראל. זאת אומרת, להיות אבות זה להסכים לחיות עבור ייעוד שלא יתקיים בך, אלא רק בזרעך. כלומר, זהו, להיות צינור, אתה בעצם לא תגשים את העניין. וזה מה שכתוב שם, ויראה אל אברהם יצחק ויעקב, בל שדי, אומר רש"י, נתתי הבטחות, אבל לא קיימתי. זאת אומרת, ההסכמה לחיות עבור ייעוד שלא יתקיים בך, זה להסכים לא להיות חי. כי החיים זה ההגשמה של הייעוד. כשאתה חי בהבטחה, אתה לא חי. ולכן אין פה בעיה שלא יראני האדם וחי, כי הם לא חיו. כי הם היו אבות. וזה בדיוק מה ש... ולכן כאן בשלב הזה, וירא אליו השם, ולא אל אברהם. אברהם מחוק. ולכן מה הוא רואה? הוא רואה את הייעוד של האבות. והנה שלושה אנשים, אומר הזוהר, זה אברהם יצחק ויעקב. יפה. מה? כלומר, הוא רואה את הייעוד של עם ישראל. כלומר, הוא רואה שהוא ובנו ונכדו הם רק אבות. זה העניין. אז לכן, הוא עולה למדרגה הגבוהה הזאת של וירא אליו השם. בואו נתקדם. וירא, רגע, איפה זה? וירא אליו השם באלוני ממרא. זה דבר מיוחד. לא תמיד שיש התגלות של הקדוש ברוך הוא אל האדם, לא תמיד מציינים את המקום שבו זה התרחש. כאן הכתוב מציין באלוני ממרא. מי זה ממרא הזה? הוא אמורי. הוא אמורי, קודם כל. הוא האמורי. איך אני יודע? כתוב פרשת לך לך, ענר, אשכול וממרא. כלומר, אחי, בלודי ממרא האמורי, אחי ענר ואחי אשכול, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. זאת אומרת שענר, אשכול וממרא הם אמוריים, גויים, מהאומה האמורית. ויראה אליו השם, מציינים לך, בלודי ממרא. זה פה משהו צריך בירור. אז חז"ל אומרים, שממרא הוא זה שנתן עצה על המילה לאברהם. אגב, זה קצת רמוז בפרשת לך לך, והם בעלי ברית אברהם. כלומר, יש להם מעורבות עם הברית. כן? עכשיו, מה זה העצה הזאת על המילה? העצה על המילה זה אומר שאברהם הולך לממרא ואומר לו, שלום, טוב, ממרי, מה דעתך שנעשה ברית מילה? וממרי אומר לו, תשמע, זה רעיון טוב, תעשה ברית.
אפילו שאני לא עשיתי.
אפילו שאני לא עשיתי, אבל לא כל כך מבין. הקדוש ברוך הוא ציווה עליו.
לפרסם או לא לפרסם?
אז זהו, זה כבר תירוצים. יש בערך, אני ראיתי משהו כמו 8 תירוצים על שם שמיניות באוויר שנעשו על ידי המפרשים כדי לתרץ את המדרש הזה. המדרש אומר, נתן לו עצה על המילה. ויכול להיות, הרי השם ציווה, מה אתה עושה בעיות? אז זה אחד התירוצים של מה שאמרת, אם לפרסם או לא לפרסם, אחד עוד. אבל, נראה לי ש... כל התירוצים האלה, לעניות דעתי, לא נכונים. ההסבר הוא פשוט הפוך. הרעיון לעשות ברית מילה קדם לציווי. כלומר, בא ממרא, ממרא אדם גדול, הוא חושב מה טוב לאברהם לעשות, הוא אומר, אני חושב שכדאי שתעשה ברית מילה. אחרי שאברהם משתכנע, אז הקדוש ברוך הוא נותן את המצווה למול ואברהם מה. אני אסביר למה. יש לנו כלל בויקרא רבה, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, התורה לא יכולה להינתן בלי תשתית קודמת. ואז התשתית הקודמת היא הכנה בתרבות האנושית שקודמת. אגב, יש לנו עדויות היסטוריות על זה שהיו עמים שעשו ברית מילה הרבה לפני אברהם. זאת אומרת ש... שתורה לא יכולה להופיע אם אין איזושהי תשתית תרבותית שמאפשרת את הופעתה. אני אביד עוד זוג.
במה
הם
תרצו את זה? זאת אומרת, אנחנו אומרים ברית מילה ומשלים, לתקן,
למה הם עשו את זה? יש לזה הרבה הסברים, למשל בפסיכואנליזה. הפסיכואנליזה מסבירה למה יש שבטים שעושים ברית מילה. כמעט כל אפריקה עושה ברית מילה. גם העולם המוסלמי. כן. והרבה עמים, בימי קדם גם היו עושים ברית מילה. היחידים באזור שלא עשו זה היה הפלישתים, לכן תמיד מגנים אותם, הפלישתים הערלים, לא אומרים על הערמים הערלים או על המצרים הערלים, כי הם היו באמת נימולים. מה ההסבר, זאת אומרת, הפסיכואנליטי של ברית המילה? ההסבר הוא שתלטנות של האב על הבן. כלומר, אני הבאתי אותך לעולם, אתה מתחרה בי. אני אראה לך פה מי הבוס. וזה אני אראה דווקא באיבר שמוליד אותך. זאת אומרת שיש פה משהו לא לגמרי מזוכח. כשהתורה מעלה את זה, היא הופכת את זה לברית עם השם, ברית על הארץ, המעטת התאווה המינית, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת שהתורה לוקחת יסודות קדומים, והיא מרוממת אותם ומזככת אותם. אני אראה לכם עוד דוגמה שממחישה את זה. רק שנייה, מצוות הייבום. מצוות הייבום הייתה קיימת כבר ממקדם, יהודה השתמש בה, נכון? אבל יש פה בעיה שלא תמיד זה יכול לצאת אל הפועל. התורה שימרה את מצוות הייבום והוסיפה לה שני שיפורים. האחד, שמצוות הייבום מתקיימת רק על ידי אח, ולא על ידי כל קרובי המשפחה. וזה בעצם הלקח שלומדים לסיפור של יהודה ותמר. כן? יהודה לא נותן את שלה לתמר, אז היא מחפשת מישהו אחר במשפחה, את חמיה. אז זה התורה עשרה. התורה אמרה, ייבום מצומצם, רך ורק לאחים. שתיים, יש גם אפשרות להשתחרר מזה, זה החליצה. בימי יהודה ותמר לא הייתה חליצה, ולכן כל התסבוכת הזאת, עד כדי כך שאומר יהודה הוציאו ותשרף היא מזנתה בתור זקוקת יבם. כלומר, שהתורה לוקחת יסודות שקיימים באנושות, והיא מרוממת ומזכרת אותם. אותו דבר לגבי אלוני ממרא. כן, בבקשה, רצית להגיד משהו.
אין יותר הוכחה לכך שהתורה היא מצוות השבוע מהשב של משה רבנו. דרך ארץ, קדמה לתורה. כל הרצים שמשה רבנו, עד שהגיע לארץ, דרך ארץ.
נכון.
זה קדמה לתורה.
יפה, יפה מאוד. טוב, בואו נראה, נמשיך. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. איזה שעה זה? חצות היום, נכון? חצות היום זה הזמן החם, כחום היום. עכשיו, אם כך, כל מה שאנחנו נקרא מכאן ואילך, יתרחש אחרי הצהריים. אחרי הצהריים זה הזמן של תפילת מנחה, שתיקן יצחק אבינו. כל הפרשה הזאת זה המעבר של אברהם אל מידתו של יצחק, ממידת החסד למידת הדין. הרי ברגע שצריך להיוולד לו יורש, הוא יהיה צדיק, אבל צדיק הפוך ממנו. הוא צדיק של מידת החסד, הוא עכשיו צריך לעבור שיעור בהפנמת מידת הדין. וכל זה מתרחש בזמן המתאים לאישיותו של יצחק אבינו. לכן, ויושב בטח יורד כחום היום בזמן תפילת מנחה. וישא עיניו, ויר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. נשאלת השאלה. מי הם שלושת האנשים לא לפי הזוהר? אתם אומרים מלאכים. טוב, תיאוריה אפשרית. אנחנו נבדוק את זה. לפי ההמשך זה מלאכים? אני לא יודע, אני חושב דווקא שזה הקדוש ברוך הוא. הרי כתוב ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, זה שם קודש, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא. אז למה שלושה? אז פה אנחנו נכנסים למחלוקת חריפה בין הרמב״ם לבין הרמב״נה. בסדר? ראיתם פעם מלאכים אוכלים? באמת. בכלל, למלאכים יש גוף?
צורת אנשים אבל.
צורת אנשים. טוב, אז פה, אנחנו נגיע למחלוקת. רמב״ם, רמב״ן, רש"י, רלב"ג. ואנחנו נראה שזה לא פשוט. בסדר? הרמב״ם, קודם כל, נתחיל עם הרמב״ם. הרמב״ם אומר, וישא עיניו ויאר והנה שלושה אנשים, אלו מלאכים שהם חלק ממחזה הנבואה. בעצם כל הסעודה הזאת, אל הבקר, רץ אברהם, חמאה וחלב, כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, כל זה מתרחש בנבואה. בנבואה, בחלום. אפשר לומר שאם הייתי אז בא לבקר את אברהם, הייתי רואה אותו ישן. ובחלומו הוא רואה שלושה אנשים, והוא רואה שמבשרים לו על הולדת יצחק, והוא רואה ששרה צוחקת, והוא נותן להם לאכול. כל הדברים האלה מתרחשים לא בעולם הפיזי, אלא בעולם הרוחני. זאת היא דעתו של הרמב״ם. הרמב״ן כותב שאסור להאמין לדברי הרמב״ם. ככה. אסור. מה כל כך נורא? עכשיו, מה שעוד יותר מוזר, שהרמב״ן לא מסביר למה. הוא לא מסביר למה. כלומר, יש איזו סכנה שהוא חש בדברי הרמב״ם, שבגלל, עד כדי כך שהוא אומר, עדיף לא לכתוב, כי אז ישתמשו בזה לרע. מה הדבר שהרמב״ן רע? עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. איפה חי הרמב״ן? רבינו משה בן נחמן, בספרד, בגירונה ובברצלונה, כן, בשתי הערים האלה. אתם מכירים את הוויכוח המפורסם, ויכוח ברצלונה, לפני מלך ארגון, שבו הרמב״ן הוכרח להתווכח עם הנוצרים, עם המומר דומיניקני. בקיצור, מה האווירה באזורו של הרמב״ן? הנצרות. הנצרות שלטת במקום מגוריו של הרמב״ן. עכשיו, הוא אומר לעצמו, רגע, מה הוא אומר כאן? הנוצרים ישלפו את דברי הרמב״ן, ויגידו, הנה, יש אחד הרבנים שאומר לנו ככה, וירא אליו השם, ואיך הוא נראה? שלושה אנשים. אתם מבינים? זה השילוש, כן? זאת אומרת, הרמב״ן אומר, אסור להגיד שיש רב שאמר דבר כזה. לכן הוא גם לא כותב מה הסיבה שהוא מתנגד. עד כאילו שאסור להאמין דבר הרמב״ם. הוא אומר, תראה איזה שימוש יעשו בזה. רב אמר, שהשם נראה בצורת שלושה אנשים, אסור להגיד את זה. כן.
גם העקדה יכולה להיות גם באחרות.
טוב, זה עוד סיפור, אבל עוד לא הגענו לעקדה. לא הגענו לעקדה.
באמת הנוצרים משתמשים במובן
הזה? נכון, נכון. בוודאי. איך שהנוצרים קוראים את הפסוקים האלה, זה ככה. עכשיו, לכן אומר הרמב״ן, לא, מה פתאום? וירא אליו השם, זה דבר אחד. אחר כך הוא ראה שלושה אנשים, מלאכים שהתלבשו בגוף. נכון. אתה אומר... אז אתה חולק על הרמב״ם. אתה חולק על הרמב״ם? איך אפשר לחלוק על הרמב״ם? טוב, עכשיו. רגע, רגע, שנייה. אני רוצה פה להבין עוד משהו. יש לרמב״ן מלבד ההתקוממות נגד הרמב״ם, יש לו גם הוכחה מהטקסט. ואז צריך להתמודד עם זה. כי הרי אחר כך שניים מהשלושה אנשים יורדים לסדום, ואנשי סדום שהם אנשים רעים, נסובו על הבית ואומרים, הוציאה אלינו את האנשים האלה. עולה השאלה, וכי אנשי סדום יכולים להיות נביאים? הרי גם הרמב״ם מסכים שרשעים לא יוכלו להיות נביאים. אז אם אתה אומר שהמלאכים, כל זה, זה קורה רק בחלום, אז איך אנשי סדום ראו, כלומר, אתה רוצה להגיד שגם הם ראו השגה נבואית? לא יכול להיות. מובן את הקושיה של הרמב״ן? ברור הקושיה של הרמב״ן? לא, אז אני חוזר. אני מרגיש. גם הרמב״ם וגם הרמב״ן סוברים שניהם שרשעים לא מתנבאים. אז חייב קושי על שניהם, בסדר. אבל ביניהם עכשיו, בואו נדבר ביניהם. גם הרמב״ם, גם הרמב״ן סבורים שרשעים לא יכולים לראות מראות נבואיים. ואז הוא כן אומר הרמב״ן, אם זה מראה הנבואה, האנשים האלה, אז איך אנשי סדום ראו אותם? קושיה טובה, לא? טוב. רגע. יש לי פה איזה בעיה. הרמב״ם בוודאי קרא את הפסוקים האלה, נכון? איך אני יודע שהוא קרא אותם? הוא כתב ספר תורה. הרמב״ם בעצמו הוא כותב שהוא כתב ספר תורה. אז הוא יודע שהוא כתב את הפסוקים האלה. אז הוא קרא אותם. אז לכאורה לרמב״ן יש קושיה חזקה נגד הרמב״ם. אבל?
מה השיטה שלו? הרמב״ם.
איך השיטה שלו?
זה לא זה, הכל רוחני.
אבל איך יכול להיות? אני מסכים, אבל...
אדם בחווה.
מסכים, אבל אז... אבל אתה לא עונה לי על השאלה של הרמב״ן, איך אנשי סדום, שהם אנשים רשעים, איך הם התנבאו? זאת השאלה. מה?
לרמב״ם
להסביר. אבל הבעיה היא שהרמב״ם קבור בטבריה, ועוד לא הייתה תחיית המתים, ולכן אין לי ברירה אלא לענות בעצמי, במקומו. בסדר? הוא לא יכעס עליי, נכון הרמב״ם? טוב, בואו נראה. מי יודע. טוב, בואו נראה רגע אחד. אני רוצה להראות לכם פה משהו מעניין. בפרק י"ט. אז ככה. מה? רק רגע. כתוב ככה. רגע, אני קורא כאן בפרק י"ט פסוק כ"ה, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה ותבת אשתו מאחריו ותהי נציב מלח וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת שכל זה הוא בחלומו של אברהם, כמו שאמרת. זאת אומרת, בעצם הרמב״ם יסביר, גם הירידה לסדום, גם האירוח בבית של לוט, וההפיכה של...
מהפכת סדום זה היה חלום?
לא. מהפכת סדום לא הייתה חלום. הייתה דבר אמיתי. למה? איך אני יודע? כתוב, היה שכם אברהם בבוקר. רגע. וישקף על פני סדום ועמורה, וירביני עלה כתור הארץ כתור הכבשן. זאת אומרת שבמקביל לחלום של אברהם, באותו זמן סדום נהפכת. ואז תראו דבר מעניין, הרי לפי הסיפור, מה מציל את לוט? צדקותו. כן? כלומר, שני המלאכים מצילים את לוט, כי הם נושאים את פניו, כי הוא בסדר, נכון? אבל כתוב אחר כך, והיא בשחת אלוהים את הרי הכיכר, והיא זכור אלוהים את אברהם, והיא שלח את לוט מתוך ההפכה בהפוך את הרים אשר ישב בהן לוט. זה יוצא שזה בזכותו של אברהם? זאת אומרת שהכל זה חלומו של אברהם. יוצא, אבל זה קורה, הוא קם בבוקר, והוא התחיל את החלום בחצות היום. כמה זמן הוא ישן?
18
שעות. כלומר, זאת נבואה המסתרת על פני 18 שעות. בסדר? אז יוצא שאפשר להגיד כמו הרמב״ם, תירצנו את הקושה של הרמב״ן, יוצא שמי צודק? הרמב״ם. אז מה, אני חולק על הרמב״ן? מי הרשה לי?
השאלה נשאלה, גם בחלום אתה חולם שכל אנשי...
כן, זה אפשר. כלומר, מראים לאברהם בחלום, מה קורה אצל אנשים רשעים? זה הכל. שמה הם עושים לאורחים, מה איך הם רוצים להרוג את המערח וכו'. עכשיו...
האם גם
הלאקדן
אמר שזה אולי חלום?
לא. אתה צריך להביא ראייה. עכשיו, יש לי... אבל אמרתי לכם שלא רק הרמב״ם והרמב״ן פה בעסק, נכון? הרלב״ג. איך אתה יודע? מתי אמרת? אמרתי רלב״ג. כן, נכון. הרלב״ג... אומר פירוש מהפכני. רוצים לשמוע פירוש מהפכני של הרלב"ג? אתם רוצים לשמוע, אז אנחנו נשמע. רגע. הרלב"ג אומר דבר מדהים. וירא והנה שלושה אנשים, אומר הרלב"ג, אלו היו אנשים. אנשים. כתוב שלושה אנשים. אז באו שלושה אנשים. מי הם האנשים האלה? נביאים. שלושה נביאים, באו אל אברהם, אחד לבשר לו על הולדת יצחק, שניים כדי להפוך את סדום ועמורה ולהציל את לוט. עכשיו, למה בהמשך הם נקראים מלאכים בפרק י"ט, ויבואו המלאכים סדומה? כי הנביאים נקראים מלאכי אלוהים, פשוט. אז זאת אומרת, זה היו אנשים. עכשיו, זה לא סתם מה שאומר הרלב"ג, הוא אומר את זה על רקע תפיסתו התיאולוגית, שלא יכולים להיות ניסים בלי נוכחות של נביא. זה חלק מהשיטה שלו. בספר מלחמות. ניסים. נס לא מתרחש בלי נביא. יוצא שבימינו שאין נביאים, גם אין ניסים נגד הטבע. עכשיו זה קשור לתפיסה של הרלב"ג, שהמקור של הניסים זה בשכל הפועל, והנביא משיג את השכל הפועל, ואז הוא יכול לעשות נס. זאת אומרת, אומר הרלב"ג, לא הרמב"ם ולא הרמב"ן, ולא הזוהר, ולא רשי, צודקים, אלא הרלב"ג אומר, היו שלושה אנשים. עכשיו, זה גם חולק על הרמב״ם בנקודה נוספת. לפי הרמב״ם, לא מצאנו נביא שלוח אל בני האדם לפני משה. והנה כאן לפי הרלב״ג, יש נביא משולח עוד לפני משה. כן? זה דעת הרלב״ג. עכשיו, למה אני מביא לכם גם את הרלב"ג? קודם כל, בגלל שזה נחמד, ב' בגלל שזה כל אחד יבחר את הפירוש שמוצא חן בעיניו. אבל עדיין לא הבאתי את רש"י. מה?
זה משולח.
משולח, ששולחים אותו להגיד משהו למישהו אחר. כן? למשל, משה היה הראשון, בא לפרעו, אומר לי, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך. אומר פרעו, אף פעם לא שמעתי דבר כזה. כן? מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. זה הגיוני מאוד מה שאומר פרעה. הוא אומר, אף פעם לא שמענו על נביא שנשלח לדבר עם מישהו אחר. עכשיו, לפי הרלב"ג כן, שלושה אנשים, אלו שלושה נביאים שבאו אל אברהם. מי היו הנביאים האלה? לא כתוב. בסדר? עכשיו, אנחנו לא יודעים את השמות שלהם. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף גם את דברי רש"י. רש"י, הוא ממש הולך לפי סופר פשט. הרי כתוב, ויומר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך. אז זה לשון יחיד. והם שלושה. איך יכול להיות? לא, אני לא תעבור, אבל אחר כך הוא אומר, ורחצו רגליכם, לשון רבים, ישענו תחת העץ. אז איך זה עובר מיחיד לרבים? לגדול שבהם. יוצא לפי זה, שמה שקרה כאן, בתפיסה, איך שרשי מראה את זה, אפשר להגיד בחלום, בעצם מדובר בקדוש ברוך הוא בעצמו, עם שני מלאכים. כלומר, יש פה שני מלאכים, והקדוש ברוך הוא. והראיה, הרי אם תסתכלו בפרק י"ט, כן, זה עוד פירוש, פירוש רשי. רק רציתי שנשים לב שרשי אומר את זה. הרי כתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה, נכון? עכשיו, לעומת זה, בסוף פרק י"ח,
אחד סיים תפקיד שלו.
רגע, בלי לחץ, בבקשה.
לא, לא.
אז כתוב ככה. בפסוק כ"ב, ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם, שזה השלישי. שניים הלכו, אחד נשאר. מי זה האחד שנשאר? השם נשאר, עם אברהם, משגר כך יפתו. כן? זה
ממש...
כן, נכון, יוצא לפי זה, שיוד כה ואב כה כאן, הוא אחד מהשלושה שהוא קרא לו בשם הדנות. לפני אחת, כן?
השם צריך מסייעים.
אה?
השם צריך מסייעים.
עובדה שיש לו מלאכים. רב אברום שפירא תמיד היה שואל, למה יש כל כך הרבה מלאכים? למה צריך? ואז רב אברום היה אומר, פרנסה הם לא צריכים, לחטוא הם לא חוטאים, אז שיהיה. אה?
אדם חשוב יוצא
משביל אביב. כן, אדם חשוב יוצא משביל אביב, אז הקדוש ברוך הוא קל וחומר. כן, אבל עכשיו, אתם מבינים שהדבר הזה מעורר שאלות תיאולוגיות אדירות, מה עם האנשה, אנתרופומורפיזם וזה, הגשמה. אבל אנחנו לא מפחדים מביטויים כאלה, יש לנו כלל, דיברה התורה, לשון בן אדם. אבל מה הלשון בן אדם אומר כאן? יש הקדוש ברוך הוא בשנה. כן?
אדם עומד לפני השאלה, היו שלושה קודם,
אדם עברה. לא, היו שלושה, לפי הזוהר. כן, אל תערבב, יש לזוהר, יש רשי וכו'. אז יש לך משל, רשי, זוהר, רמב״ם, רמב״ן, רלב״ג, חמישה פירושים. בסדר? כן.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
תנסה.
למה שלושה הגיעו לאברהם? למה שניים לא הלכו ישירות לסדום?
שאלה נפלאה. אתם שומעים את השאלה שנשאלת? אני חוזר על השאלה. למה שלושתם הגיעו לאברהם, שרק הקדוש ברוך הוא יגיע, והם יצאו ישירות לסדום? כן. תשובה, זה חשוב מאוד מה שאתם שואלים.
לבקר את החולה.
אז השאל הקדוש ברוך הוא יבקר את החולה, אז הוא שיביא 100 מלאכים, מה? אלא העניין הוא שכאן אברהם נדרש להשתתף בדיון על הפיכת סדום. כלומר, הוא צריך להסכים למידת הדין. וזה בעצם כל הסיפור שמתרחש כאן. ולכן הוא צריך ששני הדיינים שעומדים לדון את סדום יהיו איתו. טוב. כן, אנחנו נגיע לפסוק הזה, עוד לא הגענו.
אז
למה
שלושה? למה שניים?
מה?
אז למה לא שניים?
למה לא שניים? לא, כי גם הקדוש ברוך הוא צריך לבשר לו על הולדת יצחק. בסדר, טוב. יוקח נא מעט מים. ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. רשי אומר כאן פירוש מדהים, על תחת העץ, מה אומר רשי?
אילן.
תחת האילן. נפלא, לא? רשי אומר, ישענו תחת העץ, מפרש רשי, תחת האילן.
משהו חיים, לא משהו מיוחד.
המילה אילן היא מילה ארמית. אילן זה בארמית, כן, זה מופיע בספר דניאל. תסתכלו בקורקונדנציה, תראו את המילה אילן באזור הארמי, לא בעברית. בעברית אילן אומרים עץ. עכשיו, למילה עץ בעברית יש שתי משמעויות. או לצמח הגדול הזה שנטוע באדמה ונותן פירות, זה פירוש אחד. פירוש שני, החומר שממנו עושים רהיטים, שגם הוא בא מן העצים, אחרי שחותכים אותו. בארמית, אילן זה רק העץ החי. כדי להגיד עץ שעושים ממנו רהיטים, איך אומרים בארמית? ערה. נכון? א' עין, אר, נכון? זאת אומרת, שרשי רוצה, אל תחשוב שהם ישבו תחת עץ חתוך. מה רשי רוצה? מה אכפת לו? וגם מה פתאום לחשוב ששלושת האנשים יושבים תחת קרש? אז מה זה כזה חשוב לרשי? פשוט מאוד. אתם זוכרים שיש פרשנות נוצרית לפסוקים האלה? מה זה העץ של הנוצרים? אז רשי אומר תחת האילן, לא תחת העץ המת. זאת אומרת, וכאן רשי רוצה להסביר לנו מה ההבדל בין הנצרות ליהדות, שהיהדות מאמינה באל חי והם מאמינים באל מת. עכשיו, ואז אפשר להבין פה מה זה העץ הזה. איפה יש עץ חי? עץ החיים. עץ החיים. כלומר, מה שאברהם רואה, הוא רואה את גן עדן. והוא רואה שם שלושה מלאכים תחת העץ, עץ החיים. שמשם באים החיים, ולכן הקרה יכולה להיפקד. ברור. לפי זה אפשר להבין, בגן עדן לא אוכלים, שם יש עץ החיים, עץ הדעת, כל עץ, נכון? עכשיו גם אפשר להבין מדוע יש גם בשר בחלב. כי איפה אסור לאכול בשר וחלב? בעולם הזה, בעולם העליון, בשר וחלב זה מתאחד. ולכן הוא נותן להם דווקא גם בשר, גם חלב, פשוט מאוד, ובספירה העליונה של קיום.
למה עץ שקד ולא עץ
סימן? מה? עץ שקד. עץ, מקל שקד כתוב. מקל שקד, לא כתוב עץ.
מקל זה לא עץ?
מה? לא יודע, לא כתוב, הוא אמר שכתובה מילה עץ, לא כתובה. אתה יודע, זה כמו השאלה שאחד שואל את הרב, למה כתוב שופטים ושוטרים ומלאכים תיתן לך? שופטים ושוטרים ושון רבים אני מבין, אבל מלאכים, מלך אחד יש.
לא כתוב.
גם זה תירוץ. עכשיו זה מובן, מה שרשי, לפעמים בהערה קטנה, בעצם הורס את הנצרות מיסודה, כן, ברור. גם רשי חי בין הנוצרים, צריך לזכור. כן, בדיוק, זה נראה בנאלי, כן, לכן לא במקרה, הוא חי בעיר שלוש. תרועה, כן. ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבור, כן, עברתם על ידיכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברתם. מכאן ואילך, אברהם חוזר להיות עצמו, ויאמר אברהם, וימהר אברהם מהאוהל אל שרה. כלומר, יש פה מדרגה נמוכה יותר של הנבואה. ויאמר, מערי, שעושים קמח, סולת, לושי והסוגות. שאני שואל את השאלה, האם שרה היא שותפה לנבואה או לא? זאת השאלה. האם גם היא מתנבט או לא? אנחנו נראה שהיא מתנבט, אבל זה לא במקרה, כן? והיום המערי שלא שסיים כמחסולת שוב בשביל הסוגות, ולבקר רץ אברהם, ועיקר ובקר, אחוותו ודן הנער, והמהר לעשות אותו.
זה אמיתי היה, שהוא הלך להביא
אותו. ודאי שזה אמיתי. השאלה אם זה פיזי, זה שאלה אחרת. זה שזה אמיתי, זה נכון. האם זה פיזי, זה סיפור אחר. כלומר, זה ממשי, אבל זה לא דווקא מששי. ועיקר חמאה וחלב, ובין הבקר שעשה, ואתם נתנהם, ועומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל, ויאמר. שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל הוא אחר. עכשיו, מה שלא מובן, הרי בפרק י' ז' כבר נאמר, לפני ברית המילה, שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, ואומר, ואת בריתי אגב יצחק, אשר תלד לך שרה, במועד הזה לשנה אחרת. אז אברהם כבר יודע ששרה תלד, הוא אפילו יודע שיקראו לו יצחק, אז למה צריך עוד פעם להגיד? אבל הוא אומר אבוא אליך, כן, זה לא מובן הסיפור הזה בכלל, למה צריך לספר את זה עוד פעם? טוב, לא, אז התשובה היא לא תינתן עכשיו, כי השיעור נגמר. שלום.